כן. לא ראינו את השמחה, נכון? אז ראינו, אמרנו ככה, שיש שלושה חלקים לאהבה, הדבקות, השמחה והקנאות. כן, השני זה השמחה. הוא עיקר גדול בעבודה, והוא מה שדוד מזהיר ואומר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. ואומר, וצדיקים יצמחו, יעצו לפני אלוקים ויפיצו בשמחה. אמרו רבותינו, זוכנה וברכה, עם השכינה שורה למתוך שמחה של מצווה. על הפסוק שזכרנו למעלה, עבדו את השם בשמחה, אמרו במדרש, אמר רבי איבו, כשתהיה עומד ומתפלל ללבך שמח עליך, שאתה מתפלל ללוקים, שאין כיוצא בו. כי זאת היא השמחה האמיתית, שיהיה ליבו של האדם עלב על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יברך שאין כמוהו, ולעשוק בתורתו ומצוותיו שהם השלמות האמיתי והעיקר הנקסה. כן. בדרך כלל ממה אדם שמח? כן? אדם בדרך כלל שמח כתוצאה מזה שנוצר זה בו התחדשות שבעולם מושגים שלו היא חיובית. נגיד, אם אדם מאוד רצה לפגוש מישהו, והמפגש עם אותו אדם זה דבר שמאוד טוב לו, אז זה משבח אותו המפגש הזה. אתה יודע, זה גם חכמי שחיינו במפגש הזה. או אם אדם מתחדש בבגד חדש, כאן כדי זמן שמחה, בשבילו. כי מגיע זמן חדש, הוא אוכל פרי חדש. כל מיני מצבים של התחדשות, שהאדם תופש אותה כהתחדשות חיובית, עם עוררת השמחה. עכשיו, אני באמת, בזו דבר, בשכל יכולים להבין את זה, רק כדי נבין מה הפער בינינו לבין המציאות של החסיד, אז אנחנו נבין למה אנחנו בעצם לא כל הזמן שמחים, לפחות בנקודה הזאת. מה הדבר הכי נשגב, מה המפגש הכי גדול, מה הדבר הכי נשגב שאדם יכול להתחדש בו? ולהתמלות מהאידיאליות הכי גדולה, זה הדבר הכי נשגב, זה ההתחדשות הכי גדולה שכבר נגיד. אין מבחינת המושגים שלנו, השכליים לפחות, איזשהו דבר שאנחנו איזשהו מצב שאנחנו שייכים אליו שיש בו ערך יותר גדול מאשר הדבר הזה של ההתמלאות שלנו מקרבת אלוקים. אין לנו משהו יותר מאשר הדבר הזה. אבל זה מה שאומר לך, לפחות בשכל זה די פשוט, שזה ודאי נעלה ארוך מכל התחדשות אחרת שאנחנו שמחים בה. ההתמלאות שלנו זה מסוף. אז למה אנחנו לא תמיד שמחים? התשובה היא כי לא תמיד זה ברור לנו שזה הדבר הכי עליון שיש. ככל שאדם הוא חי מתוך עולם מושגים נמוך יותר, אז הוא ישמח גם בדברים נמוכים יותר. אז אצלו שמחה תהיה כתוצאה מאכילה נגיד, נמצא ממלבוש, עושה משהו שמח בזה שהוא מתפלא, בזה שהוא לומד תורה, או שהוא מקיים מצוות. למה זה קורה לרוב בני אדם? ואף יש הם צדיקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, ומשתדלים כאן את המצוות שלו. אבל יש להם פחות תחושה של שמחה, מאשר בדברים החומריים. אין לי שם משהו צדיקים. אלא זה קורה לנו בגלל ש... אנחנו לא מספיק, כן, חיים בצורה בהירה את הטוב שיש במפגש הזה, בהתפעלות הזאת מהקדוש ברוך הוא. יותר קל לנו להבין מה טוב, נגיד, בלאכול או בלבוש בגד. זה קשה לנו להבין מה טוב בזה שאני קיים עכשיו מצווה. נכון, זה יודע שלא זכו. למרות שכמו שאמרתי, מבחינת החשבון בשכל, כן, על פי מה שהסברנו במושג של שמחה, כלומר שזה מצב, זה התחדשות במצב שלנו כתוצאה מדבר טוב שעכשיו נפגשנו איתו, אז ודאי שבמקרה שכלית אנחנו יכולים להבין שביחס להתמלאות מהקדוש ברוך הוא זה דבר שצריך לקחת לשמח. אבל, שוב, ככל שאנחנו רחוקים מזה מבחינת ההבנה של הטוב שיש בזה והשייכות של הטוב שיש בזה, אנחנו פחות נחוש שמחה מתוך זה. לכן הרמח"ל, תראו איך הוא מגדיר את זה, כי זאת היא השמחה האמיתית שדיבר של אדם עלה על שהוא זוכר לעבוד לפני אדם ברך שאני קבוע עכשיו את אותו מצוותיו. זה אומר את האמיתי לכמה מצחים.
זה לא עושר?
כן, זה שמחה, לא, שמחה זה שונה מאושר. עושר זה יותר תחושה עמוקה של איזה מין ביטחון כזה, של ודאות כזה. עושר זה למשל אישור. כשאדם חי מתוך ודאות גדולה, אז הוא מרגיש מאושר. שמחה זה מין מצב רוח כזה.
הוא לא שמח המאושר?
זה כולל גם שמחה, כן. אבל זה לא בא לתאר את הרוח של השמחה שיש בו. זה בא לתאר את הוודאות הקיומית שהוא מצוי בה. זה גם מלא עוצמה כזאת של קיום. זה מביא למציאות של העושר. זה מין, העושר זה סוג של עונג כזה, יותר מאשר שמחה. העושר הוא יותר דומה לעונג של שמחה. שמחה זה רוח כזאת, זה מין משהו קליל כזה, יותר מאשר העושר. העושר זה יותר תחושה פנימית מאשר שמחה. שמחה גם היא באה מבפנים, כי אנחנו לא רואים שמחה חיצוני. סתם של איזה מין כלילות. אבל אפשר להביא את עצמי למצב של שמחה. תגיד, תמיד אומרים שתמיד של אדם צריך להיות שמח, אבל זה טוב גם לעשות את זה. אפשר להביא את עצמנו למצב של שמחה על ידי שני דברים. או על ידי מפגש יזום עם דברים שיסבו לנו שמחה. נכון, זאת אומרת, נגיד, אם אתה נמצא במצב רוח רע, אז תצא מזה, איך תצא מזה? נגיד, אתה יכול ללכת לאכול משהו שאתה יודע שאתה נהנה מזה. אני אצא אותך, שחרר אותך קצת. כמו שאמרנו, אתה תשמח עם הדבר הזה, או תפגוש איזה מישהו. אתה יודע שאתה רוצה לפגוש אותו, זה ייצור בך איזשהו מין התחדשות כזאת שאתה תשמח לקראתה. זה יציאת שמחה, כן, על ידי כל מיני דברים חומריים. זה דבר טוב, אנחנו מדברים על זה. זה דבר טוב, זה טוב גם לעשות את זה. זה לא טוב שאדם. אפשר גם ליצור שמחה על ידי צחוק. כלומר, על ידי גרימה לעצמנו למצב של שחרור מסוים. או על ידי ריקוד. גם כן אפשר להגיד לעצמנו. זה לא שמחה, זה לא שמחה פנימית עמוקה. זה לא קורת רוח פנימית, אבל זה משהו שמשחרר. זאת משחרר מקבלים של הצוון. ובדי שייך גם מדרגות נמוכות, הדברים מהסוג הזה. פה אנחנו מדברים על אדם ששמח בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ששמח מהקרבת אלוקים שלו. שמח בזה שהוא עכשיו עוסק במצווה, מתפלל, בזה שהוא שייך לטוב של הקדוש ברוך הוא, בזה שיש לו שאיפות טובות, בזה הוא שמח. כן, בדברים האלו.
זה הדבר השני?
מה?
אבל הם דברים שיסבו לנו מטובה של שמחה?
לא, אני אומר, החסיד עובד על שמחה מהדברים מהסוג הזה. זאת אומרת, אני אומר, לגרום לעצמנו להיות שמחים, הכוונה להוציא את עצמנו, אני לא קורא לזה להיות שמחים הזה, להוציא את עצמנו ממצבים של עיצבון, זה מצווה עלינו גם במדרגות נמוכות. שלא נהיה במצבים של עיצבון. עיצבון זה דבר שהוא גורם להקטנה של כוחות החיים. וכתוצאה מזה גם הרבה פעמים לעבירה. זה המציאות של העיצבון. אבל אנחנו לא מדברים על איזושהי בנייה של שמחה תמידית. כלומר, אדם במדרגה נמוכה שירצה לבנות את השמחה באופן תמידי אצל עצמו, הוא יצטרך הרבה ליצור על של עצמו כל מיני מצבים חומריים של שלמות. כן, כמו שאמרנו, אם זה הישגים חומריים, אם זה התחדשות חומרית, על ידי מזון, מלבושים, על ידי חברה, כן, זה ייצור לו את השמחה, על ידי עשייה,
שמחה זה בעצם מילוי הריקנות בעצם.
שמחה זה לא מילוי, שמחה זה היא באה כתוצאה מהתחדשות במציאות של עצמי, מצבי כלל דברים מסוימים, עכשיו התחדשתי במשהו מסוים, שבעולם המושגים שלי הוא טוב ואני רציתי בו. זה מביא את השמחה. אז פה אנחנו מדברים על אדם ששמח מהמפגש שלו עם אלוקים, בשורת אלוקים שלו. ולכן זה מדרגה מאוד גבוהה. למרות שאני אומר שהשכל שעומד מאחרי שמחה מדבר כזה, לא קשה להבין אותו. בסוף סוף גם בעולם המושגים שלנו, אנחנו יוצאים מנקודת מצא שזה ודאי גדול אין ערך לקיים מצווה, מאשר לאכול איזה מאכל שחביב עליי. כי אני חושב שאני מבין את זה. אבל בכל אופן, אני יכול בפועל להיות שמח יותר מהאכילה במדרגות הרגילות, מאשר בקיום המצווה. למה זה קיים? כי בשכל שלי אולי אני יודע את זה, אבל מבחינת הרצונות שלי, עדיין לא הייתי שייך לשאיפות כאלו תמידיות של מפגש התמלאות מאלוקים. כמו שמפגש התמלאות ממזון. כן, לכן ממזון אני אשמע. המצווה, אני אעשה אותה ואני ארגיש טוב עם זה שעשיתי. או לא בהכרח זה ייתן בי את תחושת השמחה הזאת, את קורת רוח הזאת. עכשיו, ככל שאדם מתפתח יותר, לאט לאט הוא מעתיק את מושגי השמחה שלו למושגים יותר נעלים ממושגים חומריים. כן, אדם פחות ערך, הוא יכול להתלהב מאיזה מזון. הכוונה במובן הזה שכאילו זה הדברים היחידים שמעניינים אותו. כן, זה רוצה לסמוח, אז לסמוח זה רק מזון. ולכת לקנות אוכל, אני לא יודע, לא אני לא משהו לזה. כן, אדם קצת יותר משוכלל, הוא לא יודע מה דרגה של החסידות, זה יסמח אותו, זה לא ש... אבל הוא יודע שזה משהו שהוא... מלאכותי. הוא ירגיש יותר טוב מבחינת הסיפוק והתחושה שהוא עשה משהו טוב וזה שהוא יתעסק נגיד בדבר אידיאליסטי יותר. לעשות חסד, לעשות טוב, בלימוד תורה, מקבל את המצוות. ולא יקרה, כמו שאנחנו מתפתחים יותר, אז אנחנו יותר שייכים, אנחנו חושבים להיות יותר אידיאליסטים, ואז המפגש שלנו, ההתחדשות שלנו בדבר האידיאלי יוצרת בנו שמחה גדולה יותר. ועל זה עובד החסיד, להיות שמח מהדברים האלו. בעצם אני אמרתי, גם במדרגה נמוכה, זה דבר הדברים האמורים לשמח. רק לא מצליח לשמוח מזה כל כך. ולכן אומר פה הרמח"ל, כי זאת היא השמחה האמיתית. כן, זה דבר, גם במושגים הפשוטים, זה אדם מבין שזו השמחה האמיתית, שיהיה לי בוש על האדם מעלה, ועד שהוא זוכר עבוד לפני אדון מבר שם כמו. עסוק בתורתו, מצוותיו, שהם השלמות האמיתית, יותר מצפית. כן, אין לנו דברים אחרים יותר מסגבים מהדברים האלה. זה ההתחדשות הכי גדולה שיכולה להיות אצלי. אבל כן, אדם כבר מבין את זה, שזה ככה, חי את זה ככה, משתוקק לזה. אמר שלמה, ממשל החוכמה, מושכני אחריך המרוצה. אז הנה אמר חבר, נגיל אבל נשמחת בך. כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעה גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה ויהיה לי בו סף בקרבו. כן, ראיתם איך הוא מגדיר את זה? להיכנס יותר לפעמים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך. כן, היכרות מעמיקה עם האידיאליות האלוקית. היא זאת שהיא המצע לשמחה הזאת שיש פה. כמו נפגש עם איזשהו משהו עצום. זה מאוד משמח אותו. הוא אומר, ישמח ישראל בארצו, בנציין יוגיל ובמלכם, ודוד, שכבר הגיע אל המעלה הזאת שיעור גדול. תראו את דוד המלך. אמר, יערב עליו שישי, אנוכי ישמח בהשם. הוא אומר, ואבוה אל מזבח אלוקים אל אל שמחת גילי, ואותך בכינור אלוקים אלוקיי. ואמר, תרנן נוספתי, כי הזמרה לך ונפשי ישב פדיתה. והיינו, כי כל כך הייתה מתגברת בקרבו השמחה, שכבר שפתיים, היו מתנענעות מעליהם, ומרננות ביותו עוסק בתילותיו יתברך. וכל זה מגודל התלהטות נפשו, שהייתה מתלהטת בשמחתה לפניו. מה שסיים ונפשי אשר פדית.
איך אני קמצת את זה תהילים?
כל תהילים, זה מדרגה, החיים של חסיד, תהילים. זה חלק מדרכי קניות החסידות, זה ההתבוננות במזמורים של תהילים והשתייכות אליהם. כן.
שמחה
עשית אדם
בלימון,
זאת אומרת, בוא נאמר, סימן שלא היה לו סדר טוב. כן, סיפוק.
סיפוק.
כן, סיפוק נותן שמחה. תמיד זה נותן שמחה. כן, סיפוק זה בעצם שישקת משהו. אדם מציב לעצמו איזשהו יעד, ועומד בו, זה משתמע. כי הוא קיבל משהו.
זה לא קצת,
זאת אומרת,
כמו שתתאר פה, הכרה, מגדולת דבר.
כן, נכון, נכון, נכון. זה יכול להיות גם ביעדים אחרים. יש תמיד לאדם שמחה בהגשמת יעדים. אדם אומר לעצמו, אני רוצה לרוץ 2 קילומטר. מבחינתו זה דבר לא פשוט להשגה. אז הוא ישמח כשהוא יעשה את זה. זה סיפוק, זה שמחה שבא קצת. אז זה אותו עניין, כלומר, בגלל ש... אותו עניין שדיברנו עליו, של ההתחדשות הזאת. כלומר, אדם, במושגים שלו, המציאות הזאת שבו, כרגע, עם מציאות שלמה, יכול לשמח בה. יקיע בזה, טוב לו עם זה.
זה
מדרגה אותנו מפני של שמחה. כן. ומצינו שנתרעם הקדוש ברוך הוא על ישראל מפני שחסרו תנאי זה בעבודתם. ושנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבד. כן, כמובן, זה לא שחסר דורש מכל המשרדים החסידים, אבל... גם השמחה שהייתה צריכה להופיע, שכל אחד על פי עניינו ותכונתו לא הופיע. ההשתייכות לא הייתה קיימת גם אותו כנראה, לא כאילו צדיקים, אז כאילו רגעתם, לא הייתה פחות נהנה.
מה זה השמחה שאנחנו צריכים להגיע אליה?
השמחה שאנחנו צריכים להגיע אליה, זה כמו שאמרנו, קודם כל להתחיל לאט לאט, אדם שחי מתוך הנקיות כבר, זה אדם שהוא מבין טוב טוב מה... הוא לא רק מבין, הוא חי גם כן, ומרגיש גם כן טוב טוב את הערך של הדברים, והוא יודע שהשמחה או שהדברים הנכונים והאמיתיים זה הדברים העניינים האלוקיים והדברים הפרוטים, החומריים, הם חסרי משמעות יחסות לזה. אז ממילא, כמו שאמרתי, זה כבר שלב כזה, שאדם מבחינת הסיפוק שיהיה לו, יהיה סיפוק מהדברים האלו ולא מהדברים האחרים, ממילא גם כן. רק לאט הוא גם הצליח להרגיש שלם יותר עם עצמו בדברים האלו, ממילא גם כן יותר ישמח בהם. אבל להגיד שהוא ממש במדרגה של שמחה, מפגש, עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר צריך את העבודה הזאת שלו.
זה בעיה בתוך התשור, אבל את התשור מלכה ושמחה זה מצד שיש ניסה לשלחות?
לא נוצרה, זה היה שמין דברים שנעשים דרך אגב כזה.
מה זה
היה? ובצב של גרם לתוכחה הזאת. דוד, לפי שראה את ישראל, בעת התנדבה מלבינן הבית, כבר הגיעו למעלה הזאת, התפלל עליהם, שתקיים במידה התורה ולנות אסור, מה שלמה, ואתה, עמך, נמצאו פוראית ושמחה להתנדב לך. כשאני לוקח אברהם, נפל ישראל אבותינו, שמרות את העולם, יצר מחשבות, לבר עמך וכן אברהם מלך. כן, עם ישראל, ככלל, כן, הגיע לזה בהתנדבות לבית המקדש. ככלל, כמובן, יש כאלו שיותר, יש כאלו שפחות, כמו ככללי. זה היו המאוויים. אלה היו השם. טוב, הענף השלישי הוא הקנאה. שיהיה אדם מקנא לשם קודשו, שונא את משנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה. והוא מה שאמר דוד עליו השלום, הלא משנאיך השם משנא, ובתקוממך את כותיו, תחליף קנאה סנטים לאויבים היו לי. אלוהו אמר, כמו קינאתי לשם צבאות. כן, פה זה דוגמאות לקנאות הזאת. עכשיו רק בוא נשים לב. הקנאות הזאת היא, היא יכולה להיות טהורה רק פה, בחסידות. כן. במדרגות יותר נמוכות, הקנאות הזאת היא בדרך כלל, יכול להיות שיש בה גם כן מחשבות טובות, ואיך היא תגובה על ידי כל מיני תכונות מאוד שליליות ורעות שיש בנפש האדם. החסיד, הרי כבר ראינו, זה אדם שכל הזמן חופש בטובת המציאות. זה איש כזה, שכל כולו טוב, כל כולו הוא רוצה שיהיה טוב לעולם. כן, אז במדרגה כזאת, כשמופיעה התכונה הזאת של הקנאות, צריך גם לאבד אותה, לשחרר אותה, היא יכולה להיות קנאות טהורה. כן, וגם זה חלק מהעבודה במדרגה הזאת, הקנאות הזאת. עכשיו, כמובן, כשאנחנו רואים קנאות, אנחנו תראים לעצמם איזה טיפוס לוחמני כזה. כן, הרי גם הלל הגיע למדרגה הזאת. נכון, והוא לא מתואר לנו כאיזה מין טיפוס כזה, קנאי, הוא מקרב כל אחד, סבלנות גדולה. כן. כן, לכן צריך לגעת שהקנאות היא בסופו של דבר, דבר שיש לו כל מיני דרכים לבוא לידי ביטוי בהם. הקנאות זה בעצם האכפתיות והמאבק עם, עם הרשע שיש במציאות. כן, במאבק הזה יש כל מיני דרכים. יש אפשרות להיאבק על ידי מלחמות, ויש אפשרות להיאבק על ידי התעקשות על דרכך. כי גם אם נניח מנסים לגרום לך ליפול ממה שאתה נמצא, מנסים, אתה מתעקש להקרין את מה שאתה רוצה להקרין, זה גם יכול להיות סוג של קנאות, כי בסופו של דבר היא ממוססת את הרשע. כן, רוצה לדעת, בסך הכל העניין של הקנאי זה להמעיט את הרע שיש במציאות. ולכן תמיד צריך לעשות את החשבון הכולל, איך בסופו של דבר אני יכול להתמודד עם הרע. והחשבון הזה צריך לבוא על שני גורמים. אחד, זה מה טיבו של הרע הזה, מבחינת תכונתו, איך אפשר להתמודד איתו, מה דרך הנכונה ביותר להתמודד איתו. דבר שני, ההתאמה שלי אל הצורה הזאת של ההתמודדות. נניח שאדם מגיע למסקנה שכדי להתמודד עם רע מסוים יש צורך במכר חובלים. כן? אבל כמו שאמרנו, החסיד עושה חשבונות מקיפים, הוא לא עושה חשבון מסוים. יכול להיות שאצל אותו חסיד, כיוון שזה לא תכונתו, העניין הזה, בצורה הזאת, הוא יודע, הוא היה מוכן אולי לצאת מגדרו בשביל הדבר הזה. זה סך הכל, אנחנו באים מתוך משירות נפש למה שכזה הוא רוצה. אבל יכול להיות שההפסדים, שבסך הכל, נגיד, הוא רק מצליח להשפיע טוב לעולם, אז כל מיני דברים, דרכים אחרות, היו גדולים, יהיו גדולים יותר אם הוא יבטא את הצורה של הקנאות הזאת. אהב בי שמאוד אכפת לו, אבל הוא רוצה מאוד לחסות שם את המצב. כן, אבל ההבנה של המכלול תגרום לו להוציא לפועל את הקנאות בדרכים כאלו, כן, שבסך הכל הן תהיינה היוצרות את הטוב ביותר למציאות כרגע. לכן צריך לדעת שהשיקולים הם מורכבים, לא פשוטים. כמו שאמרנו, צריך לבחון את הרע שאנחנו רוצים להכניע או שאנחנו רוצים להקטין אותו, והשני צריך לבחון את עצמנו ולראות כבפול כולו איך הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי.
אני חושב בקשר לקנאה של ילדן חבור שזה רק שם שם.
הקנאה שאדם, הקנאות זה סוג של אוכמנות. זה נקרא לזה בלי ללחם על העקרונות. הקנאה היא גם גורמת לתופעה כזאת של איזה מין ניסיון למוטט את האיש שאתה מקנא בו. באותו דבר שאתה מקנא בו. אם אדם מביא מקנא בחבר שלו באושר, אז הקנאה גורמת לו, דיברנו על זה בנקיות, הקנאה גורמת לו לרצות שאת אותה תכונה שאותה הוא מקנא לא תקן אצל האחר. וזה יהיה רגוע. כאילו הוא מקנא בו ביופי, אז אותה תכונה לא תהיה אצל מישהו אחר, וזה הוא יניח ביצרו. אז זה גם איזה מין תכונה של הרס, יכול להיות שאנחנו רק זה בפנים מאותו שורש. יש בה איזה מין הכנעה של המציאות שהיא בחוץ. הרגשה שלה, כן? כמובן, פה זה נובע כתוצאה מהשתחות אל הטוב, ושם זה כמובן נובע מהנתונים, מהחפים הרעים שיש באדם. וזה פשוט, בוא נדלק קצת. כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חברו, מחפים אותו. ובוודאי שיצא לעזרתו. ומי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול מלראות שחללו אותו חס וחלילה, שעברו המצוותיו. ומה שאמר שלמה, עובדי תורה יללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם. ויותרתם שמהללים רשע בעזרתו ולא יוכיחו על פניו מומו, הנה הם עוזבי התורה ומנפים אותה שתחלל חס וחלילה. שומרי המתחזקים והחזיקה בוודאי שיתגרו בם ולא יוכלו להתאפק ולחריש. ואמר הקדוש ברוך הוא אל איוב, חפץ עברות הפך ואיכול גאה והשפילם. איכול גאה אכניאו, והדוח רשעים תחתם. תומנם בעפר יחד פניהם חבוש בתמון, כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהבת בו. עוד באמת, הוא אומר, אוהבי השם שימאו. כן, כמו אדם שהוא נאבק, אגיד, במי שמזיק לחברים שלו, מי שמזיק לילדים שלו. כן, ככה, נכונות להיאבק. במציאות שיש בה רע כנגד הרצון האלוקי. ראינו שהחסידות יש בה שני חלקים כלליים, נכון? שלושה חלקים, העשייה, האופן העשייה והכוונה. כן, עשייה זה כוונה מעשים של חסידות, אופן העשייה זה האהבה והעירה, והכוונה זה המחשבות שמלוות את החסידות. הנה באה מעדן החסידות השתלוי במעשה ואופן עצם ואין רצה תלוי בכוונה, אבל דיברנו גם כלמה מן המשמע ושלא ישמע את החסדותיהם. אבל בוודאי למי שמתכוון באותו לתאר נפשו לפני ברור למען תפקה של פניו בכלל הישרים לחסידים, אמרו למען שלו כבר חלו לקבל הגמול אשר בעולם הבא, ונוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה, אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה, כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. כן, וזה ודאי לא חסיד. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך ויהיה חומד ומתאבל להגדלת כבודו ומצטער הכל שמעצמנו, כי אז יעבוד עבודתו לתכנית זה שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל. ויתאבה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן. ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני האדם, כל שכן אמר שמעט הוא עצמו ושוגג הוא באונס ובחושת הטבע שקשה לו להישמע מן החטאים בכל איזה ילון הכתוב כי אדם אין צדיק בארץ של עשו טוב לא יפתע. כן, מה אומר פה הרמח"ל? שזה נכון שהאדם יכול להיות צדיק אם הוא עושה את המצוות בשביל להגיע לעולם הבא. כמו של תורת עצמו. כן, אבל זה לא חסיד. כן, חסיד זה עושה את הכל למען כבודו של הקדוש ברוך הוא, ששום דבר הוא לא מעצמו. קצת קשה להבין איך אפשר לעשות דבר כזה, אבל בסוף איזה דבר זה תמיד יחזור אליו, כי הוא זה שמזדהה עם הרצון האלוקי. אז איך אני יכול לעשות דברים לא מתוך מה שאני רוצה? אז הרב ב... ושר אביך מטפל בבעייתיות הזאת. איך יכול להיות שהאדם יעשה דברים לא מתוך עצמו? הרי סוף סוף אם זה מה שהוא רוצה, אז בסדר, אז הוא רוצה לעשות רצון השם. זה חוזר אליו. שם הוא מעריך להסביר שהאדם צריך להעמיק יותר להבין את החוסר משמעות של הרצון שלו יחסית לרצון השם. זה קשור מלא גם לענבה ואז אחרי שהוא יבין חוסר המשמעות הזה אז הוא יתפיל את רצונו, זאת אומרת הוא יתפוס שבעצם העניין שלו או שהדבר הכי גדול שמתגלה בו זה העובדה שהוא מסוגל לעשות את זה משהו. הוא יתפוס את הרצון של עצמו כאיזשהו דבר שכל עניינו זה לרצות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כאילו, להפסיק להתייחס אל, ה, אל עצמו כאיזשהו משהו עצמאי ומנותק מהרצון האלוקי, אלא כמשהו שכל מהותו ותכליתו זה להיות מכיל את הרצון האלוקי עד כמה שהוא מסובב. שהרצון האלוקי יופיע דרכו. זה קשור לענבה. זה המשורת של החסיד. אבל יש לנו שאלה. מה הייתי בין החסיד לבין הטהור? הרי כבר בתארה ראינו שהטהור הוא עושה דברים משמה. הרי נכון, שם זה בדיוק מה שהתמודד הטהור. הטהור אמר, אמרנו שהוא מתמודד בדיוק עם המחשבות האלו, שלא לשמה. מה זה בין הטהור לבין החסיד? הוא יש הבדל. הטהור, אני חושב שעיקר עניינו היה יותר בצד ההכרתי החיצוני. זאת אומרת, כשהוא ניגש למעשה מסוים, אתה שואל אותו למה אתה עושה את זה, הוא אומר, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה מה שעולה לו במחשבה, זה מה שהוא עושה. אדם שהוא לא טהור, כלומר פחות ממדרגת הטהרה, כשעושים מצוות, עושים דברים כאלו, אז למה אנחנו עושים אותם? נראה כל מיני סיבות. נכון, גם ודאי, אולי יש סיבה מרכזית זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, אבל יש לנו סיבות אחרות, חברתיות, יש לנו סיבות אישיות, שטוב לנו, בא לנו, כיף לנו, חושבים על עצמנו. גם מבחינת המודע של המחשבה. הטהור, מבחינת המודע של המחשבות שלו, אין לו מחשבות נמוכות. הוא רוצה את זה בגלל שכך זה לא טבע. החסיד זה לא רק בצד ההכרה שלו, אלא גם המאוויים הפנימיים שלו, כולם, כל הרצונות העמוקים שלו, אפילו לא מה שמגיע לידי הכרה, כל כולו מלא בלהט ותשוקה להיות חי ופועל, מתוך המגמה של הקדוש ברוך הוא. כן, בלי שום דבר מצד עצמו. כן, בקיצור, הטהרה היא תכונה, היא מדרגה יותר הכרתית. החסידות, ביחד הנקודה הזאת של הנשמה, היא יותר רצונית. זאת אומרת, היא קשורה לשוקות הפנימיות העמוקות שלו, של החסיד, שכל עניינו זה רק למען הקדוש ברוך הוא.
לא רק מבין בספר, אלא גם חי.
תראה, גם הטהור, כשהוא יעקב אחרי המניעים של עצמו, הוא יביא לעצמו שהוא לא חושב על דברים אישיים בזמן שהוא עושה את זה. אבל זה לא שזה הרצון העמוק של החיים שלו בלבד. זאת אומרת, הוא הצליח להגיע לרמה כזאת שהרצונות תקרא לזה הנמוכים לא עולים לכלל הכרה אצלו. הוא מצליח להצחיק אותם, נקרא לזה ככה. זה כמו שלאדם יש לו לפעמים שוקות ויצרים. אבל הם לא עולים אצלו לכלל הכרה, הם קיימים. הוא יודע שבימצא תנאים מסוימים, יכול להיות שכל הדברים האלו יצאו חוצה. אבל בפועל הוא לא חי איתם. הם נמצאים מודחקים באיזושהי נקודה עמוקה אצלו. אולי בהגיע שעות הכושר הם יצאו החוצה. זאת אומרת
שהרבה טהרה הוא יגיע לחסידות.
מה?
הרבה טהרה יגיע לחסידות.
בנקודה הזאת.
אני אגיע.
טוב, אז זה כבר לא טהרה, זה חסידות. זה כבר צריך את האהבה ואת העירה, כמו שאומר הרמב"ן. זה כבר צריך את המצב הנפשי של האהבה, של הקישור. לכן הוא אומר שזה בא אחרי אהבה. נכון, זה מה שהוא אומר, מה שראינו, שהוא אומר, וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה על המדבר. זה בדיוק הזה בזה הבן הטהרה. הטהרה זה יותר עבודה של הספר. כן? להתחיק פנימה את כל הדברים השליליים, הם לא משחקים את התפקיד. הם כבר לא... אני לא אחיה מתוכם. הם לא יצופו ויהיו חלק מהשיקולים ההכרתיים שלי. כן, רמת החסיד, שזה כבר משהו שנובע מתוכו. זה מרוב אהבה. זה קורה. כן. דבר זה בערו בטען דבר ליד זכור לטוב, אמרו כל חכם שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענך על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודם של ישראל כל ימיו, הוא מתעווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולחינוף גלויות זוכר לרוח הקודש ודבריו. אתם רואים? זה הקריטריונים לרוח הקודש. מי שפחות מזה, אין לו רוח הקודש. נמצאת ללמד שזאת היא הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בריאותיו בשעה שעושים רצונו. על זה אמרו איזו חסיד נכנסה במקומו. זאת אומרת, החסיד זה מישהו כזה שזה כל תשוקות החיים שלו, לזה הוא משתוקק, את זה הוא רוצה, מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא, אז הוא מצטער על כל איזשהו מיעוט של כבודו של הקדוש ברוך הוא, התגלות של כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כל זה הוא מצטער, על כל המיעוטים האלה. תראה, החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד ומאפיל את סרטיו על הכוונה הזאת, מלבדה צריך להצטער תמיד, צער ממש על הגלות ועל החורבן. מצד מה שזה גורם מיעוט, כלומר, לא רק בזמן שמקיים את המצוות, אז הוא כל הזמן משתדל ורוצה שהכל יהיה למען הקדוש ברוך הוא, אלא בלי קשר לקיום המצוות. תמיד המצב הנפשי שלו הוא כזה שהוא מלא צער.
איפה הוא משלב את השמחה בכל הצער?
צער זה לא עיצבון. צריך להבחין בין צער ועיצבון. שני דברים שונים מאוד. זה מזה. עיצבון זה התכונה הזאת שהיא הפוכה משמחה. כי עיצבון הוא בעצם איזשהו מפגש עם רע, כן, עם רוע, עם רוע שנמצא באדם, אז יש בו עיצבון, יש עם רע מבפנים, בחוץ. הצער זה התשוקה המאוד גדולה למשהו שהוא יותר ממה שיש, והמפגש עם המציאות הצרה יחסית למה שהוא רוצה. זה יותר צער. כן, נכון, מתי אדם מצטער, נגיד, כשאדם חולה הוא מצטער. הוא לא בהכרח בעיצבון. אני מצער אותו. אני מצער אותו, כי יש בו תשוקה נפשית לבריאות, למצב תקין. ועכשיו יש בו איזשהו חולי, שגורם לו לחיסרון, צמצום. והוא רוצה משהו אחר, מצב שלם יותר. הוא נפגש עם החיסרון. זה יותר בצער. כלומר, כשיש שאיפת השתלמות, או שאיפת שלמות, והמציאות ההובית היא חסרה, זה יותר צער. זה מה שקורה אצלו. עכשיו, הוא שמח בצערים האלו, כי הצערים האלו זה ההתקרבות. למה זה עושה יותר הצער לא קצת השמחה? זה כמו אדם שיכול להיות שמח ביסורים, בצערים שיש לו כצער מהחולמים. כי הוא מבין את הערך של המצב הזה, של המציאות של עצמו. כלומר, הוא מבין שעצם הצער זה חלק מהמציאות של ההשתלמות שלו, שהוא נוצר כתוצאה מהשתייכות גדולה איתו. מתי אדם לא מצטער? כשהוא לא שייך. בדיוק גם שמעתי בחדשות, צערנו הרב, שעשו משאל, לא משאל, שאלו החולה תל אביב לשאול כל מיני אנשים מה דעתם על ה... אנחנו לא ישנים בלילה בגלל הדברים האלו, על הוואות האלו שהממשלה הזו שבעזרת השם טיפול ברבי הלאומים חושבת, מה הם חושבים? אני יש לי מה להגיד את זה, אבל זה שאני לא אומר כלום, זה לא מעניין אותי. יש לך למה זה באמת, זה לא משנה לי כל כך. אז אנחנו אומרים, תראה, זה שאנחנו שותקים, כי אנחנו, זה בסדר לנו. זה לא אכפת לנו. וזה הרוב. זה משהו כאלה. זה מחלה, הדבר הזה. זאת אומרת, אדם לא אכפת לו מקלקולים שישנם במציאות. אז אדם כזה הוא...
לא, לא מבין שזה קלקול.
מה?
לא, לא מבין שזה קלקול בכלל.
כן, בסדר. זה המחלה. המחלה זה חוסר ההבנה בזה שיש קלקול. זה כמו אדם שהוא, מרוב שהוא חולה, הוא לא מרגיש מה זה נהיה, מה זה יקרה להיות בריא, אז הוא לא מצטער על מה שיש. מה אכפת לו? כן, זה חולניות, צריך לדעת. שזה חולה גדולה. לכן הצער זה אות לבקשת הבריאות שיש באדם. אדם, הוא מבקש בריאות, אז הוא יצטער על החול שיש בו. אדם אין לו בקשת בריאות, אז הוא יצטער על החול שיש בו. טוב, זהו, נעשה פה. טוב, בעזרת השם, אתם מתפללים על המצב. אפילו חייב חדה, בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא מעצור, אפשר ברב או במעט. יש הרבה דרכים.